טוב, אז אנחנו נדבר על החנוכה ולא כדרך הרגילה שלנו, ואחר כך בעזרת השם נחזור. סליחה על האיחור. כשאנחנו מדברים על חנוכה, בדרך כלל התוכן שהוא מתעורר, הסוציאציה הראשונה על חנוכה, זה ניצחון על היוונים. וחג נס חנוכה של מציאת נס פך השם. אבל בחנוכה יש עוד תכנים נוספים, דברים אחרים שלא תמיד מדברים עליהם, ואנחנו היום נדבר עליהם. ואחד הדברים הללו שנמצאים בחנוכה, בתוכן המרכזי של חנוכה, זה הצניעות. וכיוון שאנחנו לומדים מידות, אז יכול להיות גם שיעור במידות של מידת הצניעות. מה קשור חנוכה לצניעות? לכאורה זה רמוז גם באופן ממשי של, שכתוב שחנוכה זה איש, נר איש וביתו. למה על סוכות לא נאמר סוכות איש וביתו? ולמה נר צריך להיות דווקא בפתח? ולמה לא לאכול המצה בפתח? ישנם דברים בחנוכה שהם רומזים על הדברים שקשורים לצניעות. ואכן, מרד חנוכה, הוא התחיל מאישה ומנשים. כמו שאנחנו בדרך כלל מכירים מקור אחד שמסופר על מרד חנוכה שהתחיל ממתתיהו הזקן, בן יוחנן כהן גדול, שהתחיל מרד על רקע של עבודה זרה, שרצו להקריב שם קורבנות לעבודה זרה, והוא הרג את המתייוון, משתף פעולה. וכך יתחיל מרד, אבל יש סיפור אחר על חנוכה, ששם מסופר דווקא הכל, שכל האירועים, הכל מסתובבים סביב הצניעות, שזה כידוע היה אז גזירה, שכל אישה נישאת, היא צריכה קודם כל להיבעל להגמון תחילה, דהיינו שהייתה צריכה להיות קודם כל עם הנציג של יוונים באותו אזור שהיא חיה, ובלי זה אי אפשר היה להתחתן. ואחות של יהודה המכבי, כשהייתה מתחת לחופה, היא פתאום קרה על עצמה בגדים והתגלו חלקים המכוסים שלה. ואז כולם היו מזועזעים וצעקו, מה את עושה, איך את פתאום מתפשטת מתחת לחופה, מה הדבר הזה, מה צריך להיות. אז היא אמרה שכל זה צביעות, ואתם יודעים הרי מה מחכה לי עוד מעט, אחרי שאני יוצאת מתחת לחופה, אני צריכה להיות עם הגוי. ואז כולם הזדעזו מזה, וככה התחיל המרד. זאת אומרת שהאישה היא זה שהתחילה בעצם כל מרד של חנוכה, וכל זה היה על הרקע של צניעות ומלחמה על הצניעות. זה תסתכלו במקור מספר אחת, חתם סופר בעצם אומר את זה. אומר, ויש לומר דייני נס הזה, דיינו חנוכה, נעשה תחילתו ועיקרו על ידי נשים צדקניות, יהודית עם האויב ואחותו של יהודה המכבי. ולזה הוא רומז, פה הדבר. אז אם כך, אנחנו ננסה להבין מה העניין הזה של צניעות ואיך הוא קשור לחנוכה. לכאורה, באופן פשוט, צניעות זה התנהגות שלא מעוררת תאווה, תאוות העריות. ולפי זה, כמה שאדם יהיה יותר מחוסה, כמה שאישה תהיה יותר מחוסה, ככה זה יותר צנוע. אבל מצד שני, אנחנו מבינים ש... אז סליחה, בלי צד שני. אז יוצא שבאופן אידיאלי, אם זה הכל תלוי בנו, זה הכל, נגיד, הכל אני בעצמי מחליט, בלי להתחשב בשום דבר, אז באופן אידיאלי, אישה צריכה ללכת עם רעלה, כן, כמו שהולכות נשים באיראן, הכל מכוסה, אפילו עיניים, יש כאלה שהולכות עם עיניים, וזה גם לא כל כך, זה המודרניים כאלה, שרואים להם את העיניים. האלה הרציניות וזה, כאילו ככה, המאה שערים, הם הולכים עם רשת כזאת, שלא רואים גם את העיניים, כלום, כן. כן, מה? כן, וגם צריך ללכת עם כפפות, כי גם ידיים רואים, אז ודאי שצריך לעטוף לגמרי. ובאמת, פעם סיפרו לי שהייתה איזה מישהי שיש לה, שאחד הבנות של חברה שלה, שעמדה איתה בכיתה, החליטה מרוב צניות, החליטה להתאסלם. למה? כי מה הקשר? אז תהיה צנועה יהודיה. אומרת, לא, למה? כי אמאות של עם ישראל לא היו מספיק צנועות. שרה, רבקה, רחל ולאה, אנחנו יודעים שככה היא אומרת, לא יהיו מספיק צנועות. למה? מה לא צנוע? כי כתוב בפירוש שפרו נתן לשרה כסות עיניים. זאת אומרת, באותם הימים היה מקובל ללכת עם הפנים סגורות, זאת אומרת, עם הפנים מכוסות, והיא הייתה הולכת עם הפנים פתוחות. וגם אותו דבר, היה עם רבקה שהאבימלך נותן לה את כסות עיניים. אז הם לא היו מספיק צנועות. אז היא לא רוצה להיות, זאת, היא רוצה ללכת לכיוון של צנוע לחלוטין, לגמרי. אז היא התאסלמה. משהו שחברה שהיא מקבלת את הרעלה. אבל אם אנחנו מסתכלים בדברי חז"ל, אנחנו נראה שההגדרה שלהם לצניות היא מאוד מפתיעה, מאוד כזאת שהרבה פעמים אין זה שום קשר עם עריות. למשל אצלכם, מקור מספר 1 א', אומרים רבותינו את גמרא, ופה פירוש על הגמרא של צלח, זאת אומרת ככה, והצנע לכת, מה הפירוש של המושג הזה? והצנע לכת עם השם אלוקיך, מה זה הצנע לכת? אז ברור שאדם צריך לכאורה להיות מכוסה. תראו מה אומר, זאת אומרת, גמרא אומרת, זאת הלוויית המת. הלוויית המת. שעוסקים בהלוויית המת. מה זאת אומרת שעוסקים בהלוויית האמת? אז הוא אומר ככה, כידוע בעם ישראל, כשקוברים את הגופה המתה, היא כולה מכוסה לגמרי, כן? לא רואים שום דבר, מכוסה בתלית, וגם תלית וגם תכריכים, ולא רואים לא פנים שום דבר, הכל מכוסה לגמרי, וככה קוברים. וגם האופן של הלוויה הוא מאוד, מאוד צנוע, מאוד, כאילו, הכל בשתיקה ובדממה, ואדם שהוא מלווה באנשים, כן, שזה כמו מכסים אותו כולם, מכל הצדדים משתדלים, ככה מלווים אותו, שלא יראו אותו. מה שאין כן בעמים אחרים, במיוחד בעמים האירופאים, בנוצרות, אלה ש... שם עושים ממת, וגם אצל אסלאם כמובן, אבל במיוחד אצל הנוצרים, עושים ממת, ממש מציגים אותו לרעבה. מקשטים אותו, את הגופה, יש מאפרים מיוחדים שעושים איפור וסומק ועודם על השפתיים וסומק על החיים ושמים לו בושם ופרחים ומלבישים אותו וגופה כולה פתוחה, זאת אומרת, הפנים, ידיים, הכל מלובש בבגדים, הכל מלא פרחים, מביאים תזמורת. כל הלוויה, כמעט כל הלוויה, מתנהלת על ידי תזמורת גדולה. לא שני שם אחת, מישהו עם זה, ממש תזמורת, מביאים שם הרבה כלי נשיפה ותופים וזה, ומנגינות וכינור וזה ממש תזמורת, וישנם שירים מיוחדים ששרים את זה בלוויה. כן, כן. וזה, ואיך נפרדים, כל אחד ניגש לגופה ואומר לו שלום, וכן, ומנשקים את הגופה, וככה זה, כל אחד נותן לו נשיקה ונפרדים ממנו. זאת הצורה הרגילה, הנורמלית של הלוויה. ואצלנו כתוב לו צנוע, צריך להיות צנוע. אז אם כך אנחנו מבינים שהצניות זה לאו דווקא שקשורה לעריות, כי ברור שאין פה שום תאווה לגופה של אדם מת, זה אדם נורמלי. וחז"ל מגדירים את הצניות כהלוויה, הלוויית המת. סימן שיש משהו אחר שעומד מאחורי המושג הזה. ובאמת, ננסה להבין למה זה כל כך חשוב לנו לקבור את המתים בצורה צנועה, בצורה שהגופה כולה מכוסה והכל. למה זה כל כך חשוב? והתשובה היא, זה בגלל שגופה של כל אדם היא, זאת אומרת, הגופה של מישהו מת, היא מאוד משכנעת אותנו. אתה מסתכל על בן אדם מת, ואתה חושב שהנה, הוא מת. אמא שלי נפטרה, ואני עכשיו עומד מול גופה, ואני מסתכל, ואני רואה שהיא מתה. אם מישהו ישאל אותי, איפה אמא? אני אגיד, הנה פה, היא מתה. וזאת טעות. כי אמא לא מתה. אמא אף פעם לא יכולה למות. פה גופה. אנחנו כל כך התרגלנו בעולם הזה לזהות את עצמנו עם הגוף שלנו, עד כדי כך שכשאתה שואל איפה זה אתה, איפה זה, אתה אומר, הנה, זה אני, זה אני. הגוף הזה, הגופה הזאת, היא אמא. וזה כמובן שקר. כיוון שהעיקר האישיות שלנו זה לא מה שמתגלה כאן, זה משהו אחר לחלוטין. שאני משתמש ברגע הזה, אני משתמש בגוף כדי לדבר בו, כדי להעביר אינפורמציה, כי זה אותו ערוץ שבו אני משתמש לצורך העברה של השיעור הזה. וגם אתם משתמשים באותו דבר. כל אדם זה לא מה שאנחנו קולטים, אלא זה פלאפון. איך אנחנו קוראים כשפלאפון מפסיק לעבוד? פלאפון מת. פלאפון מת. הוא מת, לא עובד. צמח שפן. כן, לא עובד. אז זה שהוא לא עובד, זה שם ניתוק, בסדר, כבר אין צורך, יש כבר עכשיו דור שלישי. אין צורך בגוף הזה, בסדר, נקסט. כן, הוא לא מחבר לרשת, כן, נגמר בסים. נגמר, זהו. אבל אמא, ודאי שזה לא מה ששוכב פה. אלא מה? גופה היא משכנעת אותנו. היא כל כך ממשית, כל כך חזקה, ואנחנו כל כך מושפעים מהמראה הזה, שכביכול גופה משתלטת עלינו, משתלטת על תפיסת עולם שלי, על מחשבות שלי, ועל ידי השקר הזה, אני כביכול נבלע בתוך הגוף. זאת אומרת, גוף מצליח לבלוע אותי. אתם יודעים? הוא משתלט על, על השקפת עולמי, על אמונה שלי. כי באמונה אני ודאי מאמין שאמא זה נשמה, והיא בכל מקום, והיא ודאי שלא מסתכמת עכשיו דווקא בגוף הזה. ודאי שאני מבין את זה. אבל אני לא יכול להתפטר מזה. כי הגוף מושך אותי. הגופה היא בולעת את האדם. היא מכריחה אותו לחשוב משהו שהוא בעצמו יודע שזה לא נכון, אבל הוא לא יכול להתפטר מזה. הוא אומר, הנה היא. אז זה שזה כל כך משתלט עליך, זאת התומה של הגוף. ידוע, גוף מת ומתאמה. מה מתאמה בו? למה זה מתאמה? המתאמה זה שיש בו שקריות. השקר שבו משתלט עליי, וזאת התומה שלו. לכן חזל, לכן תורה אומרת שזה נקרא תמה. למה? כי הוא יותר חזק ממך, הוא יכול לשכנע אותך שמה שאתה רואה זה זה, זאת אמת, ולא מה שאתה מאמין. זה השקר.
יכול
לכל תומה? לא, תומה תמת, אבל זאת אבי אבות התומה. נכון, אז כל תומות הן נגזרות מאבי התומה. מה נקרא בהלכה? אבי אבות התומה, גוף מת. גם תומות, גם תומה של שרצים ודברים אחרים, זה כבר, זה דבר אחר. אבל אני רוצה להסביר פה את מה זה התומה עצמו, כן?
התומה למעשה, שכל עוד לאדם יש זרע, לעולם הוא לא ימות. אפילו אפשר להגיד,
לא, זה לא קשור לזרע בכלל.
איך הוא השפיע על האנשים?
השפעה רוחנית, ההימצאות שלו, הקליטה שלי שלו, זאת אומרת, ההבנה של הנשמה, זה האדם.
כל מי שחי לידו לוקח ממנו משהו.
זה נכון, יש בזה משהו, אבל לא זה מה שאני רוצה להגיד. לא, כי כל מי שלוקח משהו, אז הוא נשאר מסכן בלי שום דבר. לא. אני רוצה להגיד משהו אחר. אני רוצה להגיד שמהות שלנו זה לא גוף. לא מה שאתה עכשיו רואה לפניך, זה אני. אלא זה מכשיר שאני משתמש בו כדי שאתה תבין אותי. כדי שאנחנו נוכל להתקשר. כי אם אנחנו נפשיט את גופנו, אז אנחנו נהפוך לאותו אחד, ואז לא יהיה בינינו דו-שיח. ויש ערך בדו-שיח בינינו. לכן אתה התלבשת בחולצה המפוספסת, ואני black and white. זה הכל מכשירים. אבל אנחנו רגילים לחשוב, הנה, אם תשאו, איפה הוא? הנה הוא. אומר על זה רב קוק, מקור 2, אומר ככה, המוות הוא חיזיון שווא. תומתו היא שקרו. מה שבני אדם קוראים מוות, הרי הוא רק תגבור את החיים ותעצומתם. זה נקרא מוות. תגבור את החיים ותעצומתם. התגדלות. התגדלות. צמיחה. יותר גדול. ומתוך השקיעה התהומית בקטנות, אשר יצר לב האדם השקיע אותו בה, הרי הוא מצייר את התגבורת החיים הזאת, בצורה מדהיבה וחשוכה, שהוא קוראה מוות. ואז יש בעם ישראל קבוצה של אנשים, שהם צריכים לשמור כל הזמן, לזכור שזה לא זה, והם לא נטמעים. מה הקבוצה הזאת? הכהנים, כן. אז אומר פה הרב, מתעלים הם הכהנים בקדושתם, ומהקשבה השקרית זו, שאי אפשר להימלט ממנה כל זמן שהממשל הכוזבי כל כך שולט בעולם, כי אם בעברת עיניים מהמחזה המביא את רשמי התומעה הללו אל הנפש. על כן, על כל נפשות מת לא יבוא, לנפש לא יתמע בעמיו. אז אפשר להגיד, טוב, אז הכהנים אל תחשבו על זה, אל תשתדלו להתעלות רוחנית למרות שאתם על יד המוות. זה לא אומר, זה המוות, הגופה, היא קופצת עלינו, בולעת אותנו, משתלטת עלינו, ואי אפשר להתעלם מזה. ולכן הכהנים לא צריכים לבוא במגע עם מת, כן? בגלל שהמוות באמת, טוב, זה נושא בפני עצמו, אנחנו פעם, לפני שנה, דיברנו על זה שיעור שלם, אבל במילה אחת אני אגיד לכם, מוות זה תגבור את החיים ואת העצומתם, בגלל שעל ידי מוות אנחנו מתחילים לקלוט את החיים ללא הגבלות. יש לנו 5 תחושים בלבד בקליטת המציאות, אבל המציאות עצמה היא הרבה יותר רחבה, עשירה, עמוקה, נשגבה ממה שאנחנו קולטים רק באמצעות 5 החושים. כשאדם נפטר מהם, מתפטר מההגבלות הללו, אז הוא מתחיל לקלוט העולם הרבה יותר רחב ואמיתי.
זה היה צריך לשמוע.
נכון, באמת, לכן דברים הללו הם נקראים הלכות שמחות. ההלכות האבילות בישראל נקראים הלכות שמחות. אלא מה? אנחנו מצטערים, לנו האדם הזה חסר, לכן אנחנו בוכים. אבל הוא עצמו, ודאי שבשבילו זה תגבור את החיים ואת העצומתם.
בית העלמין קוראים בית החיים.
מה? נכון, נכון, לכן בית העלמין קוראים בית החיים. אמת, נכון. זה לא רק סגי נאור, אנחנו לא קוראים לזה סתם מילים אחרות, אלא יש בזה עומק, עומק של דבר אמיתי. אני חושב שאם אנחנו נתעכב בשלב הזה, אנחנו לא נגיע לצניות. בסדר? אנחנו, כזכור, אנחנו בדרך לצניות. אז אם ככה, אנחנו מבינים, אז למה צריכים צניות בהלוויה? למה צריכים כל כך לחסות את גופה וכל זה? הרי אין בזה שום עניין של תאווה, אלא גופה מושכת, לא, מושכת כשלעצמה, היא משכנעת. לכן אנחנו יכולים לחשוב שמה שאני קולט, שמה שאני רואה, זה הכל. וכדי שאני לא יחשוב שמה שאני קולט כעת בעיניים שלי זה הכל, לצורך זה יש עניין של צניות. כדי שאני לא יחשוב בהלוויה, כשאני רואה לפני מת,
שהגופה זה המהות?
כן, שהגופה זה הכל, זה המהות, זה כל מה שיש, שזה הגופה. כדי שלא יחשוב ככה, אני מצניע את זה. אותו דבר, עכשיו, לפי אותו עיקרון, אפשר להבין מה זה צניות בעריות. הגוף משתלט עלינו. גוף של אישה יכול להשתלט על בן אדם. אתה יכול בלי לרצות, כמו שאתה לא יכול, אתה יכול בלי לרצות לחשוב שאדם מת, זהו, כך אתה יכול לחשוב בלי לרצות שהאישה, זאת היא, זאת זה מה שאתה רואה, גוף, גופה. אתה מבין שזה לא נכון, אתה יודע, כמו שאתה יודע, שאמא לא מתה, אתה יודע, אבל גוף משכנע. יש לו כוח משלו, הוא יכול להשתלט, הוא בולע אותנו. כך גם גוף של אישה, הוא יכול לבלוע את האדם, למרות שהוא מבין שזה לא הכל. הוא יודע שזה לא הכל. אבל יש לנו מנגנון כזה שקשה להתפטר ממנו. ואז הוא בעל כורחו מתייחס לבן אדם אחר כאל אובייקט מיני, כאל משהו שזה גופני נטו. בלי שאתה מכיר, בלי שאתה יודע עליו שום דבר, מספיק גוף כדי לשלוט עליך. לכן צריכים להצניע. כמו שפעם ראיתי סרט מצויר כזה, יש סרט מצויר רוסי כזה, נו פגדי נקרא. אז יש שם סרט כזה שהזאב רוצה לטרוף, כל הזמן הוא שם, כן, הוא כל הזמן מנסה להשיג את הארנב שם. וכל מיני קונצים הוא עושה כדי להציג את ארנב. אז יש שם קטע כזה שארנב הולך שם, מנגן על התופים, טין, 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 ככה, והזאב רוצה לטרוף אותו ומסתכל, אז מה הוא רואה? פתאום הוא רואה שבמקום ארנב הולך שם צלחת כזאת, שניצל, כן? וכבר מלא עדים כזה חם, וזה עם המלפפון חמוץ, וזה ככה, ככה עם עם הסלרי והגווניות וחסה, ככה, ובאמת במציאות, הולך ארנב, טין, טרן, טין, 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 וזה מסתכל, שניצל, שניצל הולך באוויר, כן? אז ככה זה הרבה פעמים, אני חושב שאנשים ככה בעצם קולטים את האחד את השני. פתאום במקום לראות בן אדם אחר, הם רואים שניצל. כן?
במזרח יש, אומרים
שבטלן,
בכל הדברים האלה, אנשים רואים תיירים במקום דולר. זה שמש ציור כזה שרואים כאילו, כאילו, רואים מסתכל על תייר, רואות את בצורת דולר מעלה.
כן, כן, בדיוק. בדיוק, נכון. אותו עיקרון, נכון. אז פה, נכון. אז כדי שאתה לא תחשוב שזה הכל, אז שכל מה שאתה, זה הכל כוונה, כל מה שאתה קולט זה זה, מה שאתה קולט זה זה, אז לכן יש צורך בהצנעה. עכשיו השאלה, למה גוף כל כך מושך אותנו? מאיפה יש כוח לגוף להשתלט על בן אדם? והתשובה היא כזאת, אנחנו כידוע חיים במין דואליות כזאת של עולם הזה ועולם הבא, כמו שמיים וארץ. ולכאורה בעולם שלנו ישנה הפרדה מאוד מאוד חדה בין שני המימדים הללו, כמו בין שמיים וארץ. השמיים, שמיים להשם, וארץ נתן לבני אדם. מין שני עולמות. יש שיטה כזאת שאומרת, שזה בגמרא, דבריו של רב יוסי, שאומר שאף פעם בין שמיים וארץ אין מגע לגמרי שלם, אלא זה כביכול שתי עולמות, ולכן גם אף פעם לא היה כזה מין, זה כמו שני סוגים של החיים, הכל אחד נפרד מהשני לגמרי, לחלוטין, יש נתק כזה ביניהם. אולי יכול נסתכל ככה בקצרה על המקור הזה, צריך למקור שלוש. ותניה, רבי יוסי אומר, מעולם לא ירדה שכינה למטה ולא עלו משה ואליהו למרום. אומרת, כן, שנאמר, השמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם. גמרא אומרת, מה? ולא ירדה שכינה למטה והכתיב וירד השם על הר סיני? מתרץ רבי יוסי, למעלה מעשרה פחים. והכתיב עמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים, למעלה מעשרה טפחים. ולא עלו משה ואליהו למרום, והכתיב משה עלה על האלוקים, למטה מעשרה. והכתיב ויעל אלוהים אליהו בסערה השמיים, למטה מהסערה. זאת אומרת, כל דבר אומר שישנה הפרדה בין העולמות. וכל פעם שיש, בכל אופן, איזשהו קשר בין העולמות, כל פעם שיש חדירה של עולם אחד לעולם שני, שנוצר משהו ביניהם, אז זה תמיד צריך להתנהל בחושך. בערפל, בעלתה, באשן. כל פעם יש מין כאלה דברים שמתארים הופעה של העולם, מעבר בין עולם לעולם, תמיד משהו עוטף אותו, תמיד הוא מחוסה, תמיד הוא בצינה כזאת. כמו שאנחנו יודעים זה בברית בין הבתרים. היה אברהם אבינו רואה את החיזיון לאור היום, הכל מתרחש ביום, פתאום פעם חושך נהיה, ורק אז יש ברית בין הבתרים, רק אז תנור עשן עובר וכו' וכו'. אבל לפני כן, כדי שאתה תראה אכן את ההופעה האלוקית, חושך. אותו דבר גם במעמד הר סיני, קודם כל ערפל, ענן כבד יורד על הר סיני, הכל מכוסה, ורק אז יש גילוי אלוקי. אותו דבר גם בקריאת ים סוף. לפני הקריאה יש מיסוך עשן כזה, כן, שלא רואים את זה. אותו דבר גם לוחות הברית נותנים בחושך. כל פעם, כל דבר שיש איזושהי הופעה בין המגע, בין העולמות, היא תמיד מוסתרת. שאלה למה? למה זה תמיד צריך להתרחש בחושך? למה שזה לא יקרה לאור היום? שהכל נראה בעיניים. מה אתם חושבים באמת? למה לא? למה לא? למה צריכים להיות שם כשכהן גדול נכנס לבית קודשי הקודשים? אז קודם כל, בתוך בית קודשי הקודשים, אתם יודעים שיש שם שצרר גם ביום, לאור היום, שם שצרר חושך גמור כמעט. כי אין שם חלונות. הכל סגור. הכל חשוך. לא? הוא נכנס עם האש כדי להעביר את הכתורת. זה לא לפיד, זה מין אש כזה. להעביר את הכתורת. ואז מה קורה לו? הוא מדליק את הכתורת, ואז קודם כל ענן מכסה את הכל, ורק אז הוא מתחיל אליו עבודה. כל דבר, אותו דבר גם משה רבנו, תמיד, תמיד, תמיד ענן, עמוד ענן, תמיד מכוסה. למה צריכים לכסות? מה אתה אומר? ומה? אז מה? לאן
לסוף כזה?
מעניין, טוב. מה עוד? כן. כן, מה עוד?
שלא
יקטרגו עליהם. מה הקטרוג?
כשאמרתם שהשמיים בארץ הם דואליות בעצם, צריך איזשהו מעבר הכניסה בין שניהם, או מעבר הכניסה בין שניהם, צריך להיות דבר שהוא לא שייך לשניהם.
כן. כן, אני חושב שזה נכון מה שאתם אומרים. אני הייתי אומר עוד דבר אחד קטן כזה, הייתי מוסיף שזה נכון, אני מסכים כל מה שאמרתם. שאולי בעצם זה אני רק יחזור מה שאמרתם. באופן פשוט, הסכנה העיקרית היא זה שאדם, כשהוא יראה משהו, אז יש סכנה שהוא יחשוב שמה שהוא רואה זה הכל. זה. לא משנה מה הוא יראה. הוא יראה את המראות האלוקיים, הוא יראה את הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא הכבוד ותחתיו אבן ספיר, והוא יראה את דמות אדם על כיסא הכבוד, או הוא יראה את מלאכי השרת עם שישה כנפיים. לא משנה. כל מה שהוא יראה, יש סכנה שהוא יחשוב שמה שהוא רואה זה הכל, זה מה שיש. כמו שאדם שרואה את גופה מתה, יחשוב שזה זה. כמו שאדם רואה את אישה, הוא יחשוב שזה זה, זה שניצל. אותו עיקרון. ברגע שאתה רואה את המרכבה של יחזקאל הנביא, שהוא מתאר אותה, ושם גלגל מלא עיניים, וכל מיני שם מראות, וזה. עם כל גדולתם, אתה יכול בטעות לחשוב שזה הכל, שזה מה שאתה רואה, זה. בשעה שזה ודאי לא זה, כמו שגופה של אמא, זה לא זה, זה לא הכל. זה משכנע אותך שכשאתה רואה מלאך אתה חושב שזה העולם. ולכן יש צורך קודם כל להגיד לך, לא, אתה לא רואה הכל, זה צינה. זו סיבה אחת. אבל יש סיבה עוד יותר עמוקה, יותר גדולה. הסיבה היא שאנחנו מאמינים שאין סוף בהגדרתו הוא מעבר ליכולת קליטה שלנו. כשאתה, זה מין דבר שהוא מאוד מאוד חמקמק. שכשאתה רואה אותו, אתה יכול להיות בטוח ב-100% שמה שאתה רואה זה לא זה. ומיד נעלם. זה משהו שאתה יכול לקלוט, לחוש, להרגיש, אתה יכול לדעת, להבין, זה תמיד חייב להיות על קצה התפיסה שלך. למה? כי עיקר העניין זה מעבר. ברגע שאתה הוכחת, אתה שמת את האלוקים על הלוח והוכחת שהנה הוא קיים, אתה רואה, בום, הדבקתי את זה עם הנעץ על הלוח הזה, כמו שעשינו בשנה שעברה, אז זה ודאי שזה לא אלוקים. ודאי שזה לא אינסוף. זה כדי להסביע את השכל הרציונלי, הפרימיטיבי, שרוצה הכל לתפוס ביד, אז הנה, בבקשה, ניתן לתפוס. אבל ודאי שזה לא זה. אין סוף ומעבר. וברגע שאתה מסתכל עליו, הוא נעלם. לכן זה לא ניתן לקליטה. וזאת המהות, זאת מהות של הצניות. צניות זאת אמונה עמוקה בנאצלות. נאצלות וצניות זה בעצם אותו דבר. נאצל, פירושו של דבר שזה על עולמי. זה בא מילה אצילות. אדם אציל זה לא אריסטוקרט, זה לא סנוב, לא מתנשא, לא מתגאה, זה לא כוונה אציל. אציל נפש זה מישהו שהוא מתנהג על פי האינסופיות שבו. מי שמתנהג בחיי יום יום על פי האינסוף שבו, על פי שייכות שלו לנצח, האדם הזה הוא נקרא צנוע. וברגע שאתה מגלה משהו, או אתה לא צריך הרבה, תמיד, כדי להפסיק להיות צנוע, מספיק, אני יודע, לפעק בכל רם ולפתוח ידיים לכל עבר, זה כבר לא צנוע. זה לא בגלל שזה גז, זה נמוך, זה לא. זה פשוט אתה לא יראה, אין לך יראה כלפי האינסופיות שבך. אז אתה מרשה לעצמך לעשות קולות ולפייק ולעשות מין תנועות כאלה שהם מדגישים לא את הצד הנשגב שבך. אז זה לא צנוע, לא אצילי. ולכן כל פעם שיש גילוי אלוקי בעולם, הוא מתרחש תמיד במין בצניות. זאת המידה, זאת בעצם מידה של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, כידוע, הוא הכי צנוע. כי תסתכלו, אנחנו לא רואים אותו. מחוסה, כן, בכל מיני דברים שהם... אתה יכול בטעות לחשוב שזה זה, העולם, העלם.
זה בית הפך
המחסה בתוך חיים? כן, נכון. משהו כזה שקשה אפילו להגדיר את זה. מה זה בדיוק? זה מין שאתה על ידי דבר אחד, אתה כבר פתאום זה נעלם. זה מין הרגשה כזאת, פנימית. זה פנימיות כזאת, שאתה חי את הפנימיות. סליחה, עוד רגע. אז אותו דבר גם מה שקשור יש עוד מעברים בין עולמות. יש מעבר, כן, מעבר בין עולמה, בין שתי עולמות, בין עולמות העליונים ותחתונים. מה המעבר הכי בולט, הכי חזק שיש בין שתי עולמות הללו?
מוות,
נכון. לכן מוות צריך להיות צנוע. ואם זה אני עכשיו מסביר אותו דבר, רק עכשיו ברמה קצת יותר עמוקה, יותר פנימית. כיוון שהמוות הוא מעבר בין עולמות, לכן חז"ל אמרו, והצניע לכת זה הצניעות, זה המוות. ויש עוד מעבר בין שתי עולמות, חוץ ממוות, מה זה?
לידה,
בדיוק. לידה, בדיוק. לידה, וכל מה שקורה סביב הלידה. החל מחופה, ונגמר בחדר איחוד, אותו דבר, אותו עיקר. כל זה, זה, ולבוש, וכיסוי קלה, והכל, הכל, זה מין, זה מין מעבר. מעבר בין עולמות. נשמה באה מאינסוף ומתגלה בסוף. אז כל תחום הזה הוא חייב להיות מחוסה. אם אתה אכן רוצה להדגיש כאן את, את הצד הנשגב שבזה, ולא הצד הגופני. שנייה, כן, בבקשה.
הסיבה הראשונה, זה אומר שבעצם לא לטעות רק שזה הכל, אבל אולי להיות
סובייקטיבי,
ואז לטעות גם בדבר.
כן. אפשר לטעות ולחשוב שזה זה.
והדבר לגבי הלידה, זה העובר שהוא נמצא במקום סגור, זה אולי עצמי?
נכון, גם זה. עצם עובדה, נכון, אבל זה לא רק עובר שנמצא במאימו, שהוא צנוע, מוצנע. אלא כל מה שקורה מסביב, גם השערות של אישה נשואה, זה גם חלק מהכיסוי של השיער, זה גם חלק מצניעות. למה? כי זה שייך לתחום שנקרא מעבר בין עולם העליון לעולם התחתון, והוא הלידה.
זה כמו שעד שלושה חודשים אפשר לדעת שיש בכלל עובר.
נכון. טוב, אבל למה... נכון, ויש זמן שזה גלוי, אבל הגילוי הזה, אנחנו עוד מעט נדבר למה, כן? עוד מעט אני גם מתייחס לזה. כן, בבקשה.
אבל העיניים של האישה זה גם נכון לגבי העיניים של האישה?
לא, זה לא שייך לעיניים, ותכף אני אסביר. כן, כן, אני רוצה להסביר לכם בסופו של דבר למה לא ללכת עם רעלה, כן? אז כן, בבקשה. מה כתוב שם?
שלום מאירופה. אומר שהמציא להוסיף גם חברי החברי קדישה עשו לנו להתבונן ולהסתכל לפניהם של המת כי זה גורם לשכחה שיש עוד ממדים מבחינת המציאות.
כי מה? בגלל שמה? זה גורם לשכחה? מבחינת
המציאות.
כן, זה נכון, רק...
זה
לא שאלה, זה תוספת למה שאנחנו פה אומרים שהחברי קדישה, גם מי שעוסק ממש ב... בתהרה של המת והכל, הם בדרך כלל לא מתבוננים, לא מסתכלים בקרוב על הפנים של המת. זו אותה הסיבה, נכון? זו באמת תוספת חשובה, טובה, נכון? כן, בבקשה.
שאלתי, זה לא עניין של לא מכסים את העיניים, אלא שואלים מה, מה שאנחנו רואים, כמו שכאילו, לא רואים כל הדברים האלה, את העניין של, של, של המסכים, האישה גם רואה את זה ככה? כי יש עניין שאישה לא תיכנס לבית קברות, יש עניין שאישה... הרבה דברים כאילו היא
מוקרדת
מיני של
כמו גבר. כן, נכון.
אני שואל.
כן, כן, זה קשור, ודאי. אני מסכים. כן.
בסדר, אחר אני הבנתי שאנחנו פה בשביל לגלות את השם. להסתכל על דבריו כאילו את העולם, לראות שזה לא רק שולחן, אבל זה חלק מהשם, לראות לא רק את הדבר, אבל לגלה אותו. אז אם הבן אדם, למה זה רואה את הדבר, למה זה טוב בשביל... וכזה אותו,
והאפק. נכון, נכון, באמת.
למה יש יותר כאילו...
כן, כן, נכון, באמת, שאלה טובה מאוד, נכון. וגם בעצם זה קצת מתקשר למה שאתה שואל. אז אני אענה על שתי שאלות כבר עכשיו, על המקום. העניין הוא שאנחנו, לא רק שאנחנו, אנחנו רוצים לומר, אנחנו לא נגד גוף. אין לנו יחס לגוף כאילו זה משהו תמה וזה משהו בולע אותך ומשתלט עליך כמו שיש בנוצרות הרבה פעמים שגוף זה רע. לא, אנחנו ודאי אוהבים את הגוף, אנחנו שמחים שיש לנו גוף, רק יש בגוף שלנו צד הנשגב שבו וצד שהוא משתלט עלינו. צד הנשגב שבגוף, שאלו הפנים של האדם וידיים שלו שהוא פועל בהם, זה דבר שדווקא צריך להתחילה להדגיש, או לחשוף את זה, לגלות את זה. לא להסתיר. כי אם אני מסתיר כל הגוף, אז אני עכשיו אומר, גוף זה דבר רע. פה אני אומר הפוך, צריך שיהיו פנים חשופות, פתוחות, כי הפנים הם, הם, הם השיא הצניות. הפנים הם גילוי הפנימי הזה, הדק הזה שאנחנו מדברים עליו, של, של, של הנאצל, של נשגב, של משהו שהוא אינסופי, הוא, הצלם אלוקים שזה, הוא מתגלה בפנים. או בעיניים, כמו שאתה אומר. זה עניין שהפנים שלנו, זה דבר, זה דווקא צריך, זה טוב לראות. בפנים של מת, כמו, ש, כמו ששלמה אומר כאן, זה כבר אין בו צלם, אין גילוי צלם, זה רק גוף, לכן לא טוב להסתכל. אבל בפנים של האדם, ודאי שיש בו ניצוץ, ולכן זה לא טוב לחסות את הפנים. כמו שאומר פה מהר"ל, תסתכלו אצלכם במקור 4. אומר ככה, לכן עיקר הצלם בא על הפנים דווקא, כי המציאות האדם בפנים שלו, שבו הוא ניכר האדם, ונמצא משהו, וזהו מציאותו, ומזה הצד האור והזיו של האדם, שהוא אור המציאות. הצד הזה, הנסתר, הסודי של אדם, הנשמתי של אדם, זה הפנים שלו. לכן אדם גם אחראי, יש כזה ביטוי שבגיל מסוים, כשאדם כבר מבוגר, הוא אחראי על הבעת פנים שלו. יש אנשים שאצלם הבעת פנים היא מאוד ספציפית, היא מאוד שלילית, בכל מיני גוונים של שלילה. הוא אחראי, זאת אומרת, האישיות שלנו מטביעה רושם על הפנים. לכן באמת פנים זה דבר כל כך עליון אצלנו, שהוא השילוב האידיאלי בין הצד הנשגב ובין הצד הגופני. זאת אומרת, אותו המעבר, אותו חושך, אותה לעתה, שהיא כוללת בתוכה גם את האור הפנימי וגם האור החיצוני, את זה מתאחד ביחד, והצד הנשמתי והצד המחוסה מתאחד ביחד, ואז זה מופיע בפנים של האדם. כמו שאמר הרב אומר, זה הזיו, זיו האלוקי. ולכן אצל בעלי חיים אין פנים. אנחנו רגילים לומר שאצל פרצוף של כלב, פרצוף, או אתה מסתכל על הפנים, או פרצוף של, של אריה, שור, כסוס, חמור, אבל זאת, אלו לא פנים, אלו מסיכה. הפנים האמיתיים זה משהו שהוא מבטא פנים. כן? פנים, זה מפנים. פנים שמתגלה בחוץ, אלו הפנים. זאת אומרת, זה הסך הכל, השילוב בין ה... בין הנסתר וגלוי. אלו הפנים של בן אדם. לכן אומר מהר"ל שלבעלי חיים אין כזה דבר פנים. אלא... נכון. האמת היא שכשכתוב בתורה פנים של שור, פנים של אריה, נשר, זה מדובר על מלאכים. למלאכים יש פנים. לבעלי חיים ממש, כשתורה מדברת על חי ממש, אין שם פנים. תסתכלו, אומר זה מהר"ל במקור 4א. ואלו שני עולמות נרמזים שאדם נברא, ויש לו פנים ויש לו אחור. דיינו, צד השייכות לעולם העליון, שייכות לעולם הזה. ובזה חקוקים באדם שתי עולמות. זה הפנים שלו. בו חקוקים שתי עולמות. אשר רמז הכתוב וייצר, וייצר, וייצר בשני יהודים, דיינו, וייצר השם אלוקים את האדם, וייצר השם אלוקים את האדם, שם כשכתוב על האדם כתוב עם שתי יהודים, ואילו כתוב לפני כן על בעלי חיים כתוב וייצר השם כל חיית השדה, אז שם כתוב וייצר עם יהוד אחת. אז למה על אדם דווקא שתי יהודים? אז מסביר זה מהר"ל, בגלל שהם שייכים לשתי עולמות ולא לעולם אחת, כמו שבעלי חיים. ולא תמצא בבהמה ובשום בעל חיים שיהיה לו גב ופנים. וידוע כי הפנים בו זיו והדר והוד וכדכתיב חוכמת אדם תאיר פניו, וזה מרמז לך על אור עולם הבא, שהוא כולו זיו והדר. אבל אגב, אין בו עניין זה כלל, והוא שייך לעולם הזה. זאת אומרת, שכשאימותינו הקדושות, שרה רבקה רחל ולאה, הלכו בפנים גלויות, זה לא מחוסר צניעות חס וחלילה, אלא זה על ההפך. זה לומר שיש פה שייכות לעולם עליון יותר. ואילו הצניות הערבית, צניות האסלאם, שמוחקת את האישה, סוגרת אותה לחלוטין, ככה שלא רואים כלום, זה דבר שהיא צניות גסה. היא צניות אנטי-אנושית, כן? נגד האדם. צניות גסה שהיא מבטלת, היא לא מדגישה את הצד הנשגב. אנחנו משתדלים על ידי פנים, זה האמירה הזאת, זה הדגשה של צד הנשגב שבאדם. אצלם זה מחיקה, אין גוף. מבחינה זו נוצרות ואסלאם הם אותו דבר, אותו עיקרון. קיצוניות לפה ולפה, בדיוק. כן, בבקשה. זה לא עניין של צניעות, זה עניין של מעבר, כמו שאמרנו פה, היא עכשיו נמצאת במעבר בין העולמות. אז זה כמו הדגשה, אמירה שעכשיו את עוברת מעולם לעולם, המעבר הזה מעולם שהייתה רווקה, עכשיו היא הופך להיות אישה נשואה, אז מעבר הוא גם צריך להיות בעצם עטוף, כן, מחוסה. זה בגלל המעבר, כן. בבקשה.
יש לי שאלה לגבי המערל. שאומר שלא תמצא בבהמה בשום בעלי חיים שיהיה להם גם לפנים. זה נכון, אבל בבדיקת האילנות אנחנו רואים שאנחנו כן יש בתוך שבויים נשמות שכן יש להם חלק לעולם הבא, בתוך דומה עם חי צומח. ולדבר שהוא לא ישראל.
ודאי, אבל אין פנים. אין פנים. פנים זה משהו אחר. ויש אצל...
לא לכל מה שאין לו פנים אין לו חלק לעולם, כאילו אין לו...
לא, זה רק ביטוי. זה רק אחד הביטויים של הפנים שלנו. מתבטא בחומר, בצומח, בחי, אבל זה לא ממש זיו והדר, כמו שמהר"ל קורא לו פה. הוד והדר וזיו. כן, של המעלה. כן, בבקשה?
יש פנים כמו אדם שכועס, אומרים שלא טוב, מסתכל על פניו.
כן, נכון. הוא מאבד את הצלם, נכון? נעלם לו הצלם. כן?
אולי אם אפשר לומר על פנים, אולי זה לגלה את פן. זאת אומרת, פן מלשון רבים. אז פן הפנימי ופן החיצוני.
כן, נכון. המפגש הזה בין שני מימדים, פנימי וחיצוני, כל פן בפני עצמו, אז ביחד זה יוצאים פנים. נכון, נכון, באמת, אמירה מצוינת. כן, בבקשה.
אני חושב שלא הבאתי את היחס להגלה, לגופה, מאיפה, בעניין של כבוד המת, אם הסכמה בקודם את העניין של צלם, בעניין שאדם חי, יש בו צלם, אבל אם הישה אדם מת, כאילו, צלם האלוקים הוא, לא יודע אם להגיד, לא קיים, הוא חסר, אבל...
ברגע שאדם נפטר, אז אין לו כבר המפגש בין שתי עולמות. רק עולם הזה, וגופה. יש ניתוק בין עולמות. וכשיש רק גופה, אז אם ככה זה דבר שלא נכון לגלות. ואז מה קורה? אז יש רק גופה. וגופה היא עצמה, יש לה כוח משיכה, כי היא משכנעת אותנו שמה שאני רואה זה הכל. לכן אנחנו מכסים את זה.
לא מצד, לא מצד, אני חושב מצד כבוד המת, מצד מה? אם אנחנו אומרים ש...
כבוד המת זה שאתה עכשיו לא, שאתה לא מזהה, לא מזהה אותו עם גופו. שאתה מתייחס לאדם שהוא לא גוף. כן, בבקשה.
איך זה שאנחנו מסתכלים בטלוויזיה למשל, איזשהו פוליטיקאי כאילו סטן אחד, כן? פוליטיקאי כן שרוצה להשמיד את היהודי, נותר לראות פניו, כאילו...
באמת עדיף לא להסתכל, כתוב שלא להסתכל בפניו של הרשע גם בתמונות, כן, עדיף לא להסתכל. כי אתה עכשיו רואה כביכול את הצד ה... איך משתמשים בזיו אלוקי לרעה. כשאתה רואה את הפנים, יש בזה זיו אלוקי, אז אתה עכשיו רואה איך פה מתגלה משהו שלילי, רע. בעולם. וזה סתירה. זה לא ייתכן דבר כזה. זה מין כמו, כביכול, כמו חילול השם. אז זה זיו הפוך. זה מין הפיכת האור האלוקי לאור סתני. אז זה הבעיה. אז הכי טוב זה לא להסתכל טלוויזיה. כן.
גם סיימת, אפשר לראות לגבי הקטעים החיות, שלחיות אין פרקוף כבון, אפשר לראות אלף סוסים, ויהיה קשה מאוד להתחיל מבין סוס לסוס, אפשר לראות אלף בני אדם ולהתחיל מזה כל אחד בגדויה.
נכון.
יש ממש צד בתוך ה...
כן.
ועוד משהו, אנחנו כל הזמן התחלנו במילה, אמרנו שהגוף הוא כך משתלט על המחשבות, התאבות, הרצונות. ואמרתי בדיוק עדיין למה הגוף הוא כך משתלט, מה יש בגוף, מעבר לזה שהוא...
כי זה דבר שאנחנו קולטים, זה הכוח שלנו שהוא מאפשר לנו בעולם הזה לתפקד. אנחנו אוהבים גוף, רוצים את הגוף, הוא מהווה את המעבר בין העולמות, ואנחנו מאוד 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 כוספים לעולמות העליונים. וכשאתה מזהה את הגוף שעל ידו אתה יכול בעצם אתה מתקשר למעבר בין העולמות, אז אתה מאוד רוצה אותו. אולי תפתחו חלונות, אם לא אכפת לכם, לא חם מדי. אני רק חושש שאם אנחנו נמשיך עם השאלות, יש לנו עוד הרבה דברים ללמוד היום. לא נספיק שום דבר. נשאיר שאלות לסוף וקצת נתקדם. בסדר? כי יש לנו עוד כמה דברים שאנחנו נלמד היום. יש עוד סוג של צניעות שאנחנו, שגם לא קשורה, שלא קשורה לתאווה. מה עוד דבר שהוא עוד סוג של צניעות שלפי חז"ל יש צניעות ואין קשר לתאווה? וזה צניעות בבית הכיסא. בית הכיסא, כן, שירותים. יש סיפור ידוע אולי פה אנחנו גם כבר נגיד את זה. תסתכלו, אומר גמרא במסכת ברכות, מקור 5, תנו רבנן, איזה הוא צנוע, מי זה הצנוע? זה הנפנה בלילה במקום שנפנה ביום. זאת הגדרה של אדם צנוע. ובאמת מהר"ל מסביר יש לו נתיב הצניעות, שהוא מסביר שם שדוד המלך כידוע לא יכל לפגוע, לא פגע בשאול כשהוא נכנס למערה. אתם זוכרים את הסיפור הזה? שאול נכנס למערה כדי לעשות צרכיו. דוד היה יכול לפגוע בו כביכול, כן, ולא פגע. ככה אנחנו, כן, זה אנחנו לומדים. מהר"ל מסביר את זה קצת אחרת. הוא אומר שדוד לא יכל לפגוע בו. לא שהוא ויתר ולא פגע, אלא לא יכל פשוט. למה לא יכל? כיוון ששאול היה צנוע. הוא מסביר את זה מהר"ל במקור 5א. אמר רבי אליעזר, אמר לו דוד לשאול, מן התורה היה מותר להרגיך? מה הייתה? מה? רודף אתה. והתורה אמרה, בא להרגיך, אשכמר לגו. אלא צניות שהיה בך, היא חסה אליך. ומה הצניות הייתה בו בשאול? שואל מהר"ל, דכתיב, ויבוא אל גדרות הצאן, גדרות, גדרות הצון, אלא דרך ושם מערה, תנה, גדר לפנים מגדר. סליחה, זה לא מערה, זה גמרא עדיין. גדר לפנים מגדר. ומערה לפנים מערה. והסך, דיינו, להסך, אומרת על זה גמרא, אמר רבי אליעזר, מלמד ששיחך עצמו כסוכה, והיה כולו מכוסה. עכשיו אומר על זה מהר"ל, וכמו שהוא היה עושה דבריו בצניות מערה, לפנים המערה, ממערה, לכך כאשר בא אדם לשלוט בו, כמו דוד, היה נסתר וצנוע ממנו, עד שלא היה יכול לשלוט בו. כן, דוד לא יכל לפגוע בו, בגלל צניותו. מצד הרוחני, שהקדוש ברוך הוא שמר עליו בצורה כל כך שהוא לא יכל. כמובן שזה לא סותר בחירתו של דוד, אלא זה משהו, משהו כזה שהיה יכול, שבזכות המידה הזאת. אז גם פה אנחנו רואים שההתנהגות צנועה בבית הכיסא, זה נחשב לסמל של צניות. לא סתם אומרים הוא צנוע, אלא פה אומר מי הוא, איזה הוא צנוע, מה ההגדרה, מה ההגדרה של צניות. פתאום אומרים משהו שהוא גם לא קשור לעריות בכלל. מה זה קשור לכאורה לצניות במובן הפשוט של המילה של צניות? מי רוצה להיחשף דווקא בצד הצד הזה של אדם? אלא אנחנו יודעים שישנו שדר תרבותי כזה, שדר תרבותי כללי, שאומר כולנו בני אדם, לכולם אותם הצרכים. כולם בני אדם, מה אתה עושה מעצמך כזה מיוחד, כזה צנוע, כזה קדוש? אפשר לחשוב, לא כולם אותו דבר. ואז בתרבות יש מין שדר כזה, ניסיון כזה, להבליט את הצד של עשיית צרכים כנורמה, כדבר רגיל. מה קרה? תהיה טבעי. כל דבר שהוא טבעי זה דבר, אין בזה בושה. הכל בסדר, אנחנו אנשים טבעיים. מתחיל מפרויד, שהופך את זה כדבר שבעצם, שזה עיקרון, ועובר דרך התרבות שלמה של אינדיה. ישנם מקומות כאלה בעולם שאצלם עשיית צרכים, הם הופכים את זה לממש יצירות אמנות וזה. כן, כן, יש אחד הערים, ערי הבירה המרכזיים באירופה, סמל של עיר הזאת זה ילד שעושה צרכים. איזה עיר הזאת? לא, לא, זה ברוסל, בלגיה, נכון? מעניין כאן פיסל נקרא, כן? פסל במרכז העיר, וכל המוניות נוסעות עם הפסלים הללו, וממש ככה, וזה סמל של עיר. כמו מגדל אפל בפריז, ככה זה, ועוד ועוד. עד שזה, אבל שורש של כל זה, מאיפה בא השורש? שורש בבעל פאור. זה עבודה זרה, שמהות של עבודה הזאת, עבודה הזרה הזאת, זה היה עשיית צרכים על הפסל. זה ככה, זה היה העניין שלהם. בעל פאור,
מתפללים בשירותים?
כן, זה לא מתפללים בשירותים, אלא ההפך. הם, בית התפילה זה השירותים. כן, בדיוק כן.
העלאת קורבן שלהם זה לפלט השירותים.
כן. כן, כן, כן. בעל פאור. זאת המשמעות שאנחנו, זאת עבודה זרה, והייתה מושכת הרבה אנשים. למה? כי זה מין, תראים, זה מין אמירה כזאת. אמירה שהטבעיות, זה הסמל, זה הכי טוב, להיות טבעי. כן? עד שהם הגיעו לזה שהם שמו בלובר, היה שם צייר גדול אחד, מאוד מפורסם, הוא שם תערוכת יצירות שלו, אחד הדברים שהוא שם ביצירה זה אסלה, שירותים, ממש ככה. זה הפסל שהוא שם שם. מה?
למדתי על זה.
כן? אז מילא הוא עשה שם איזה גוי מושחת, עשה את זה בלובר, בצרפת, שם הכל כזה, שם שכל התרבות שלהם בעצם מסתובבת, זה הציר המרכזי של כל תרבות צרפת, זה הסמל של צרפת, אבל זה משפיע גם עלינו. יש מכללה, ששם מכללה דתית, שלומדים אומנות, אז הם שמו שם בכניסה, אז עשו תערוכה של דברים, גם שם אחת הבנות שם גם שמה אסלה. כי זה התרבות, זה שדר כזה. וגם פה גוף בולע אותנו. כי מה בית הכיסא, איך הוא יכול לבלוע בן אדם, איך הוא יכול להפוך אותו להגיד שאדם יחשוב, כאילו, מה פה משתלט את בן אדם? יש לנו מעין פחד כזה, או אולי אפילו מפחד, בא פה לנטייה, מין לזהות את עצמך עם צד הגופני שבך. להגיד בעצם, זה מה שאדם. תראה, מה אתה עכשיו כזה כביכול מעודן, כביכול אצילי, כי אתה כאילו משהו כזה מיוחד, אפשר לחשוב. יודעים כל אחד מה אתה עושה שם, איך אתה נראה בשירותים. זה מה שאדם. וגם פה, יהדות לא אומרת, לא, אין לנו שום דבר כזה, כן, כמו פרו, שהיה אומר על עצמו, אין לו צרכים. ביהדות להפוך, אנחנו אומרים, כן, יש ברכה. מבחינה זו אנחנו, יש פה מין גרגיר כזה של דומות לבעל הפאור. אנחנו אומרים, ברכה אשר יצר כשיוצאים שירותים. יש לנו גם ברכה, לכאורה, כן, שקשורה לתחום הזה. אבל האמירה כאן זה לא שאנחנו אומרים, אנחנו שוכחים את זה, אלא האמירה כאן שאומרת איפה מרכז האישיות. יש בנו הכל. צניות זאת אמירה איפה האני האמיתי. ולמה פה צריכה להיות צניות בבית הכיסא? כדי שאתה לא תחשוב שמה שאתה רואה כעת זה הכל. כמו שעם הגופה המתה, כמו שאנחנו רואים את זה עם יצר הריות, ככה גם בבית הכיסא. יש לך סכנה לזהות את עצמך עם זה. ולהפוך את זה למרכז החיים שלך. בעל פאור, מרכז התרבות. וזה, התכונה הזאת, מה שהפריע ליוונים. יוונים, כשהם באו לארץ ישראל, אצלם כל העניין זה היה להיות אנטי-צנוע. תנים, כל התרבות היוונית היא תרבות שהיה הרעיון שלהם, זה לא להיות צנוע. הכל גלוי, הכל פתוח, הכל עיוני. עיוני זה עדיינו שזה העיניים, הכל בנוי על שהכל חשוף, הכל פתוח. עד כדי ככה שהם היו, תסתכלו, רוב הפסלים שלהם הם פסלים ערומים. כן, בכנסיות וכל זה, ממש ערומים בכל הדברים הללו, אבל, והפסלים וכל זה, אבל גם בחיי יום יום. הם היו גם עושים צרכים בחוץ באופן גלוי, גם היו מתאמנים כשיוונים, אתם שמעתם על הגימנזיה, כן? יש גימנזיה, מאיפה באה מילה גימנזיה? גימנזיה זה בא מלשון ספורט. ביוונית ספורט זה גימנסטיקה. גימנסטיקה זה ספורט, זה תרבות הגוף. התעמלות. כן? והם היו הולכים, והיו עושים בגימנזיות כאלה, היו עושים ספורט, התעמלות, ותמיד ספורט הזה, גברים ונשים, כולם היו ערומים. זה היה נורמה תרבותית רגילה בכל, בכל כך היו עושים ספורט. כן, אולימפיאדות היו בעירום, נכון, תמיד, כמו ש, אני בטוח שיעבור עוד כמה שנים ואנשים יספרו שפעם אנשים היו גברים ונשים, היו הולכים כולם כמעט ערומים, בגלל שהם היו על יד איזה שם מים שם, די, מה שנקרא, איך זה נקרא שם, בריכת שחייה או משהו שם, או ים או משהו שם, אגם, נהר, אבל ככה זה היה, ככה פעם, באירופה, אפילו בארץ ישראל היו כאלה שהיו הולכים כמעט ערומים בגלל שזה היה ים. כן, ככה זה פעם היה. מה?
גימנזיה,
כן. אז אותו דבר גם אנחנו היום מספרים על זה שפעם היו עושים, אז ככה זה היה, זו הייתה אצלם הנורמה. ולכן כשהם באים לכאן, פתאום הם רואים תרבות הפוכה, פה אצלנו הכל בנוי על ההצנאה. וזה מה שכל כך זעזה אותם, וזה מה שכל כך הכעיס אותם, וזה לכן הם נלחמו נגד צניעות דווקא. למה הם רצו שאישה תיבעל לאגמון תחילה? הם רצו לשבור צניעות ישראלית, רצו לפגוע בלב ליבה של התרבות שלנו, בצניעות. זו הייתה המלחמה שלהם. מה, לא היה מספיק להם שפחות ואת הבהמות היווניות משל עצמם? למה הם היו צריכים ללכת דווקא לבזות את כל קלה שהיא נכנסת לתחת חופה דווקא? בגלל הדבר הזה. מסביר את זה הרב קוק, תסתכלו מקור 6. אומר ככה: הניצחון שנתן השם ביד עבדיו הכהנים שנתגברו על היוונים שביקשו לא רק לעקור את עם ישראל ממעמדם החומרי, כי אם לעקור את תכונת החיים שישראל מודיעה בעולם. שמה? מהי תכונת החיים שישראל מודיעה בעולם? שהם צריכים להיות על פי שורשי התורה, שתהיה התהרה והצניות המטרה הראשית בחיי המשפחה. בחיי המשפחה הדבר הכי נעלה, צניות וטהרה. ואחריהן יימשכו יתר המידות והדעות הישראליות. זה שנו עם היוונים. וראו בזה צר ואויב לתרבותם הם, שהעמיד על הנס על עיצות החיים ונעותיו הגופניות והדמיוניות. על כן, הייתה שנאת היוונים רבה מאוד לתורת ישראל. והנה, כפי דרך המיצוע הנוהגת באיש ישראלי, אף על פי שאינו מצוין, מכל מקום בחיי המשפחה מוכר האור העברי, הטהור, התואר והצניות, האומן וכל המידות המסתעפות מזה לטובה, ניכרים יפה לשם ולתפארת בכל בית ישראל המתנהג על פי דרכי תורה ומצווה. על כן חובת החנוכה נר איש וביתו. על זה רומזת חנוכה כשאנחנו אומרים נר איש וביתו. זה הרעיון. ולכן אנחנו לא אומרים סוכות איש וביתו, ולכן גם הנר בפתח עומד. למה? ולא מצן שאנחנו אוכלים בפתח. למה? כי הפתח זה הפתח של מעבר בין העולמות, זה השער בדיוק, וזה הרעיון של בית המקדש. בעצם אפשר להגיד, לסכם, להגיד שהסנטימטרים הבודדים הם המבדילים בין להיות שייך לתרבות של פאור, להיות כולך פאור, או להיות בקדושה. המעבר הזה בין העולמות, זה מה שפה עושה את הכל. ואנחנו אומרים, כן, ובחרת, אתה בוחר, כל אדם הוא בוחר בחיים שלו, להיות שייך לתרבות של פאור או תרבות של קדושה. ואנחנו אומרים, בחרת בקדושה. חנוכה שמח. מי שלא צריך דפים הללו, בבקשה תחזירו לי אותם.